שקלים דף י"ח. נתחיל בעמוד הקודם, כארבע שורות מלמטה. תנה, מזרח ומערב היו נתונים דברי רבי. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, צפון ודרום היו נתונים. למדנו מלפני כן שכתוב הפסוק, שלמה המלך עשה 10 שולחנות, כמו ששולחן לחם הפנים שעשה משה רבנו עליו השלום. הוא עשה גם כן בנוסף לזה 10 שולחנות, כולם זהב טהור, באותה צורה שהיה שולחן לחם הפנים, והוא שם אותם 5 מימינו ו5 משמאלו של השולחן לחם הפנים שעשה משה רבנו עליו השלום. באיזה צורה הם היו עשויים? אז אומר לנו רבי יהודה הנשיא, מזרח ומערב היו נתונים. נזכור שההיכל, היכל בית השם, היה מתחיל בצד מזרח, ובסופו היה בית קודש הקודשים, זה היה בצד מערב. אז לפני בית קודש הקודשים, היה שם המנורה בדרום, ושולחן בצפון. עכשיו, כשהיה שם השולחן, לפי דעת רבי, 10 השולחנות שהוסיף שלמה המלך, הם היו עומדים בטור אחד ארוך. מתחילים מבית קודש הקודשים, והלאה 5 משמה, לאחר מכן היה באמצע, במרכז, השולחן שעשה משה, ושוב, המשך הטור, עוד 5 שולחנות נוספים שעשה משה רבי, שעשה שלמה המלך. זה נקרא ממערב למזרח. מזרח ומערב היו נתונים בצורה של טור. לעומת זה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, צפון ודרום היו נתונים. כלומר, הם היו עשויים לא בצורה של טור, אלא בצורה של שורה. היה כאן השולחן לחם הפנים של משה רבנו, 5 מימין, 5 משמאל, כמו שכתוב הפסוק, אבל איך הם היו עשויים בצורה של שורה, משמאל לימין, דיינו מצפון לדרום. הגמרא תמהה ודוחה את דברי רבי אלעזר ורבי שמעון. למה? אומרת הגמרא, מאן דאמר מזרח ומערב ניחא, לפי דעת רבי זה מובן, כולי הון לצפון. כולם היו בעצם בצד הצפוני של ההיכל, הם היו בצורה של טור ארוך, כמו שולחנות בבית ספר, טור ארוך, אבל כולם נמצאים בצד צפון של ההיכל. אבל מי שאומר צפון ודרום, נמצא שולחן בדרום. מה פירוש? לפי זה יוצא הרי, כל שולחן היה אורכו 2 אמות, והרוחב שלו אמה. אז אם כן, השולחן הזה, מה יוצא לנו עכשיו בעצם? כל הרוחב של ההיכל, בסך הכל זה היה 20 אמה. אז אם אתה אומר לי שזה נמצא מצפון לדרום, ויש פה 10 שולחנות, נמצא בעצם שהם מגיעים עד הצד הדרומי של ההיכל. וזה לא יכול להיות, כי כתוב שולחן בדרום ומנורה בצפון. לפי דבריך זה לא ייתכן. אז אם כן, הגמרא דוחה דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון. תנה, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, משוך מן הכותל 2 אמות ומחצה כלפי הצפון, או כפי גרסת התקנחתים, מן הכותל הצפוני, ומנורה כנגדו בדרום. מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית, משוך כלפי חוץ, וכולם היו נתונים משליש הבית ולפנים. נסביר. השולחן, כמובן שזה היה בצד שולחן בצפון. אבל איפה זה היה? זה היה, יש לנו ההיכל כולו, כולל בית קודש הקודשים, זה 60 אמה, אורך. רוחב 20 אמה. בית קודש הקודשים זה 20 אמה הכי פנימיים בהיכל. שזה בעצם יוצא אורך 20, רוחב 20, יוצא מרובע. זה נקרא במערב. לפני זה מה נשארנו בהיכל? נשאר לנו 40 אמה אורך ו-20 אמה רוחב. בחצי ההיכל הקרוב לבית קודש הקודשים, שם היו 3 הכלים שמונחים בהיכל, דהיינו מנורה בדרום, שולחן בצפון, וגם כן מזבח הזהב לקטורת. איפה הם היו? כולם בחצי הפנימי. למה? כתוב ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. אם זה לפניי, משמע שזה קרוב לבית קודש הקודשים, לכן זה היה בחצי הקדמי של היכל, בחצי המערבי קרוב בית קודש הקודשים. בצד המקביל אליו הייתה המנורה, כמו שכתוב פסוק ואת המנורה תיתן נוכח השולחן. אז אם כן מלא צריך להיות מקביל ממש בצד שימול. אבל אומרת לנו הברייתא, השולחן צריך לשים אותו לצלע הצפון, אבל אל תשים אותו ממש צמוד לצפון, והשולחן תצלע הצפון לא צמוד לכותל, אלא משוך מהכותל, רחוק קצת מהכותל הצפוני, שתי אמות ומחצה. מדוע? כי הרי ביום שבת היו נכנסים שתי קבוצות בשביל לקחת את לחם הפנים ואת בזיחי הלבונה משבת שעברה, ולהשים כנגדם את לחם הפנים החדש ואת בזיחי הלבונה החדשים. אלה שהיו באים לקחת את לחם הפנים הישן, הם היו נכנסים ועומדים בצד של השולחן כלפי המרכז. ואלו שהיו באים כדי להשים את לחם הפנים החדש, הם היו נכנסים ועומדים בין הקיר לבין השולחן. הם היו נכנסים ארבעה כהנים, זוג כהנים ועוד זוג כהנים. זוג כהנים הראשון, כל אחד נושא על כפיו שש לחם הפנים, נקרא מערכת. כל אחד נושא מערכת. אז עומדים שתיים בזוג יחד. שתיים, כשהם עומדים ביחד אחד יד השני, הם צריכים שתי עמוד וחצי. השתיים שמאחריהם, הם מחזיקים את הבזיחי הלבונה. כיוון שכך, שתיים עומדים ביחד מהצד הזה של השולחן, ממתינים לחבריהם שנמצאים בצד השני של השולחן, שיפנו את לחם הפנים משבוע שעבר. לכן, שתי כהנים עומדים בצד הזה בין הכותל לשולחן, אז חייב להיות שיהיה להם מרחב של שתי עמות וחצי בין הכותל הצפוני לשולחן. לכן למרות שכתוב פסוק שולחן תן על צלע הצפון, אומר לנו התנה לא צמוד לקיר אלא רחוק ממנו שתי עמות וחצי. ומנורה כנגדו, גם המנורה שנמצאת בצד דרום גם היא משוחה מהקיר שתי עמות וחצי. למה? כי כתוב תיתן נוכח השולחן. אם כן זה נוכח, משמע מקביל אליו, אז זה רחוק שתי עמוד וחצי, גם זה שתי עמוד וחצי. מזבח הזהב היה נתון ממש במרכז ההיכל, נמצא באמצע, לא בצפון, לא בדרום. למה? כי כתוב הפסוק, ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות. אם כן, הוא צריך להיות מקביל מול ארון העדות שנמצא בתוך בית קודש הקודשים. כמו שם ארון העדות היה במרכז בית קודש הקודשים, גם מזבח הזהב היה מקביל אליו. אבל מה? משוך כלפי חוץ. מזבח הזהב לא היה מפריד בין שולחן לחם הפנים למנורה. למה? כי כתוב צריך לתת אותה נוכח השולחן, ואת המנורה נוכח השולחן, משמע ממול. אם יהיה פה באמצע למזבח הזהב, אז זה לא מול השולחן, זה מול מזבח הזהב. לכן מה עושים? צריך שיהיה המזבח הזהב קצת יותר משוך, בצורה של סגול, כמו הניקוד סגול, שתי נקודות, ולמטה הנקודה השיט אותו דבר. שתי הכלים זה המנורה מימין, נורה בדרום ושולחן בצפון, ויותר אחורה מהם, קצת יותר כלפי חוץ, זה מזבח הזהב. אבל, מדגיש התנה, כולם נמצאים בעצם בחצי הפנימי של היכל המקביל שקרוב למערב, שקרוב בית קודש קודשים. למה? כי כולם כתוב לפני תמיד, לפני ארון העדות, כמשמע שזה בחלק הקרוב אליו. אמרתי בחצי, זה נכון. אם אתה מסתכל רק על ההיכל לבדו, זה יש בו 40 אמר 20, החצי זה 20 הפנימיים. אם אתה מסתכל על כל ההיכל, כולל בית קודש הקודשים, כמה אורך של כל ההיכל כהן קודשים? זה 60 אמה. אז ה-20 החיצוניים, זה נקרא שליש החיצוני. כשאני מחשב יחד עם בית קודש הקודשים. לכן אומר התנה, וכולם היו נתונים משליש הבית ולפנים. התנה כאן, כשאומר הבית, הוא כוונתו לומר כל ההיכל, כולל בית קודש הקודשים. אז כל שלושת הכלים האלה, הם היו אחרי ה-20 אמה הקדמיים של ההיכל. נמשיך. 10 מנורות עשה גם כשלמה, כמו שכתוב בפסוק, ויעש מנורת הזהב 10 כמשפטם, איזה כמשפטם? אותו דבר עם הציצים ועם הפרחים, כפתוריה, הפרחיה, כולם אותו דבר, כמו נועה שעשה משה רבנו. ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. אומרת הגמרא, לכאורה, אם תמר 5 בצפון ו5 בדרום, אם תאמר לי, כמו שרבי אלעזר בשעון אמר למעלה, שזה הכוונה היא, מה זה 5 ימין 5 משמאל? הכוונה היא שכולם הולכים בצורה של שורה מדרום לצפון. אם ככה אומרת הגמרא, לפי זה יוצא שאין, שזה יצאו 5 מהם כבר בצד דרום של ההיכל. הרי זה הכל עשו בצורה של שורה מקיר לקיר. והלא, אין המנורה הכשרה אלא בדרום שנאמר, ואת המנורה נוכח השולחן על יח המשכן תימנה, תימנה כלומר צד דרום. ואם כן, מה התלמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? לא הכוונה 5 צד ימין של ההיכל ו5 צד שמאל של ההיכל, אלא 5 מימין מנורתו של משה ו5 משמאלה. ואיך זה? הכוונה היא כולם עשויים בצורה של שורה. בסילוק הדעת הגמרא הבינה מה זה 5 ימין 5 משמאל, 5 מימין ההיכל, 5 משמאל ההיכל. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן, אלא הכהן לפרש 5 מימין 5 שמאל של המנורה, וגם זה כמו שאמר ריבי למעלה, שהכוונה היא בצורה של טור היו עשויים. משיכה הגמרא את הברייתא ואומרת, אבל פי כן לא היה מבעיר, לא היה מדליק את הנרות במנורה, אלא במנורה של משה בלבד, רק באותה מנורה שנאמר, ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב, כך כתוב בסוג דברי הימים. רבי יוסף ברבי יהודה חולק, והוא אומר על כולן, על כל ה-11 מנורות האלו, מנורה של משה ו-10 שיוסיף שלמה, על כולן היה מבעיר, שנאמר, ואת המנורות ונרותיהם לבערם, משמע כולם, כמשפט לבני הדביר, זהב סגור, והפרח והנרות ומרקחיים זהב, הוא מכלות זהב. אומר כאן פסוק, הוא מכלות זהב. מה זה מכלות זהב? הגמרא מסבירה, הן כילו זהבו של שלמה. אומרת הגמרא, הוא עשה את זה בזהב, בגמרא מסכת מנחות אצלנו כתוב, שזה יש, הגמרא ביומה אומרת, 6 סוגי זהב. יש זהב שנקרא זהב סגור, אומרת הגמרא, אם מוכרים אותו, כל החנויות סוגרות את החנות, אף אחד לא יקנה עכשיו, יש זהב סגור בשוק, הגיע זהב כזה, כולם סוגרים. כל הזהב סגור שהיה לשלמה המלך, את כולם, כולם, את כל היה לו, הוא עשה את זה בשביל כלי בית המקדש. לא השאיר לעצמו כלום, זה אומרת הגמרא. הן כאילו זהבו של שלמה. הגמרא בנחות מסבירה שלא הכוונה היא כל הזהב, היה לו עוד הרבה זהב, אבל זהב סגור, את הזהב הכי איכותי שיש, הוא לא השאיר בשביל עצמו כלום. לא השאיר עצמו כלום, עד כדי כך. משיכה הגמרא ואומרת, בשבח של הזהב הזה, תנא רב יהודה בשם עשי, היה שלמה נוטל 1,000 כיכרי זהב, ומכניסן לקור, קור זה כלומר הכבשן, שבו היו מצורפים את הזהב, ומוציאן, מכניס מוציא, מכניס מוציא, עד שהוא מעמידן על אחת. מתוך 1,000 כיכר, יוצא כיכר אחד. זה נקרא זהב סגור. אומרת הגמרא, לקיים מה שנאמר, כיכר זהב טהור עשה אותה. הוא רצה שיגיע הזהב שלו כמו זהב של שלום, של משה, שעשה את כל מנורה בכיכר אחד, גם הוא רצה שיצא לו באותו כיכר. אבל איך הוא עשה? הוא לקח 1,000 כיכרות זהב ועשה הפכתם לכיכר אחד. תניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה במנורת המקדש, והייתה יתרה על מנורה שעשה משה במדבר דינר זהב. הייתה יתרה, לא כיכר, אלא כיכר פלוס דינר אחד. והכניסו על הקור 80 פעם, ולא חסרה כלום. ואם כן, איך אתה אומר לי שהכניס 1,000 פעמים, עד שמאלף כיכר, זה הכניס הרבה פעמים לכבשן, עד שיצא מתוך 1,000 כיכריות, שזהב יצא כיכר אחד. כאן אתה רואה שלא נכון, הכניסו 80 פעם, לא נחסר שום דבר. עונה הגמרא ויהוד, זה נכון. עד אלא יקום על ברריה, הווה חסר סגיין, מן דו קיום על ברריה, לא חסר כלום. את הגמרא יש הבדל. בתחילה הזהב, כשאתה יש בו מעורב או קצת סיגים, אז אתה מכניס אותו שוב ושוב ושוב ושוב, אז הוא באמת מתמעט ומתכווץ ומתכווץ, עד שהוא מגיע לתכלית הדקדוק שלו. מגיע לצורה הכי מרוכזת שלו. שמתוך אלף עושה אחד. שמה במקדש שהייתה מנורת זהב שעשו אותה מכיכר פלוס דינר, זה כבר היה מכיכר זהב שהוא היה מצורף בתכלית הצירוף, בתכלית התרכיז. גם כשנכניסו 10 פעמים עוד לקישן, לא יעזור לך שום דבר. בני שכבר, זה הכי חומר מרוכז, אי אפשר לצמצם אותו עוד יותר. אלא מה היו צריכים לעשות עם תחילה, בשעה שהיו יוצרים אותו, צריכים לייצר אותו בצורה יותר חכמה, בכמות יותר קטנה של זהר. הלכה ד' מתניתין, 13 שופרות למדנו תחילת הפרק, כלומר 13 קופות היו במקדש. אומר התנא, מה עושים באותם 16 קופות? כתוב עליהן, תקלין חדתין, תקלין עתיקין, קינין, גוזלי עולה, עצים, לבונה, זהב, לחפורת. שישה לנדבה, עכשיו התנא מתחיל להסביר אותם לאט לאט. הדבר הראשון, תקלין חדתין, שבכל שנה ושנה, כלומר, כל מי שהביא עכשיו מחצית השקל, אז יכול להכניס של השנה החדשה חדתין, זה חדשים, תקלין זה שקלים. שקלים חדשים, יכול להכניס אותם לאותה קופה. מזה יביאו קורבנות בשנה הזו. עתיקין, מי שלא הביא השתקד, מי שלא הביא בשנה שעברה, בסיבה כלשהי, עכשיו לא יכול להביא שיביא מזה קורבנות השנה, זה עבור תרומה שנה שעברה. אז מה עושים? מביאים את זה בתוך תקלין עתיקין, משתמשים זה כמו מה שמתנדבים בשערי הלשכה, מה עושים בזה? מביאים זה למגדלי העיר וחומותיה וכו'. מה עוד? יש לנו קינין. מה זה קינין? באותו השופר משתמשים, קונים בזה תורים. תורים, הרי כשרוצים להביא עוף, מה אפשר להביא? או תורים שהם גדולים, או בני יונה, גוזלים. השופר השני כתוב עליו גוזלי עולה. מה זה גוזלי עולה? הם בני יונה, זה לא קוראים גוזלים, כי זה, כי הם קטנים, כאילו גוזל. אומר רבי יהודה, כולן עולות. גם הקן הזה של התורים, גם הקן של גוזלי עולה, כל הכסף הזה הולך אך ורק בשביל עולות. עולות בלבד. אז למה שני כלים נפרדים? יש אחד שרוצה להביא כסף שאפשר להביא בו קורבן קצת יותר גדול תור, מי שרוצה להביא פחות כסף, יקנו בכסף שלו גוזלי עולה, בני יונה. אחרים אומרים, לא, השופר שעשוי בשביל קינים, זה עשוי בשביל אלו שצריכים להקריב אחד לחטאת ואחד לעולה. יש כאלה כמו זהב וזבה, יולדת, כיוצא בזה, צריכים להביא, כן, שמה שצריך להביא אחד לעולה, אחד לחטאת, או תורים או בני יונה. אז שכתוב קינים, שמים את זה שמה, ואז הכהנים יודעים, לוקחים משם את הכסף, ולוקחים, משלמים בשביל המוכרים תור בניונה, ומביאים לך מזה את הקורבן שלך, אתה יכול ללכת הביתה. ואילו מה שכתוב עליו, גוזלי עולה, זה באמת כולם לעוד ככה דעת חכמים. לפי דעת רבי יהודה יוצא בעצם, שאין לנו כן כזה, אין לנו שופר כזה שמיועד, בשביל אדם שרוצה להתנדב, גוזלות תורים בניונה. משיכה, סך הכל ממשיך, אחד בשביל דבר כזה שרוצים רוצה להקריב אחד, אחד לעולה ואחד לחטאת, לכאורה יוצא, שפילת רבי יהודה, אין דבר כזה, אבל אנחנו נראות במשך בגמרא. האומר, הרי עלי עצים, אמרנו שיש שופר אחד, שהוא מיועב של עצים, מה זה? הרי לעצים לא יפחות משני גזירים, משני גזירי עצים. יש תמיד תוכל לנסבח לא תכבה, יש מצווה להקריב עצים, יש אומרים שכוונה בשביל עצי המערכה, ויש אומרים סתם קורבן עצים. שתי פירושים במשנה. כל פנים, אדם שרוצה להביא עצים, לא יפחות משני גזירים, כי עצים שון רבים. היו אמר, אני מתנדב לבונה, אז צריך לא יפחות מקומץ. לא יפחות מקומץ של לבונה. כמה זה קומץ? כמו שיש אגודל, כמו שהיד ככה קמוצה, אז 3 האצבעות, נהיינו אצבע, אמה וקמיצה. מה שזה מכיל, זה נקרא קומץ. אם הוא מתנדב זהב, לא יפחות מדינר זהב. ועוד יש לנו 6 שופרות, כולם עושים בשביל נדבה. נדבה, מה היו עושים בה? לוקחים בה עולות. מקריבים ביום שאין הרבה קורבנות, הציבור לא הגיע הרבה להקריב, היה יום גשום במיוחד, יום סוער וכדומה, אז מקריבים שם קורבנות של עולות. הבשר של הקורבן עולה זה להשב למזבח, והעורות זוכים בו הכהנים. זה מדרש דרש שהוא ידע כהן גדול. השם הוא, השום השם להשם. זה הכלל. כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, יילקח בהן עולות, הבשר לשם והעורות לכהנים. נמצאו 2 כתובים כימין, אשם להשם ואשם לכהן. כלומר, יהודה אמר, כתוב פסוק, אשם הוא אשם, אשם להשם. אשם להשם אשמה, שקורבן אשם הולך להשם. אנחנו יודעים שקורבן אשם הוא אדרבה, הוא נאכל לכהנים. כמו שכתוב, כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהן אשר יכפר בו לא יהיה. אז אם כן זה לא להשם, אז הוא הסביר שהכוונה היא ככה. שמה שכתוב אשם להשם, שאם האדם מתנדב כסף בשביל להקריב אשם, הוא יקדיש למשל 10,000 שקל בשביל להקריב קורבן אשם. פתאום התברר לו שהקורבן שעולה רק 8,000 שקל, נשאר 2,000 שקל, מה יעשה? ב-2,000 שקל האלו עושים בהם קורבן עולה, שממילא זה הולך כל הכבש כולו להשם מטבח. זה נקרא אשום אשם, אשם להשם. כאן למדנו שכל הקורבן אשם מותר של קורבן אשם, אז זה להשם. והוא הדין עוד אופנים אחרים. למשל, אם הקורבן אשם הזה מתו הבעלים שלו וכדומה, שנפל בו מום כדומה, מה עושים איתו? אז מוכרים אותו, ובכסף מה עושים? מקריבים בו קורבן עולה. זה נקרא אשם להשם. כל האופנים האלה כולם, זה אשם. כל שהוא בא משום חטאת, משום חטאת, או בגלל שיש פה מותר בכסף, או שנפל באותה בהמה, מום וכדומה, משום חטאת שם, שמה ילקח בין עולה, ועל זה זה מתקיים פסוק, אשם להשם. לכאורה פסוק שמה כתוב אשם להשם. איפה כתוב גם חטאת? אלא שכתוב פסוק כחטאת כאשם תורה אחת להם. כן, מלא גם חטא אותו דבר. כל מה שמשום חטא, משום אשמה, ילקח בהם עולות, הבשר להשם, זה שכתוב אשם להשם, והעורות לא הכהנים, כדין כל עולה שכתוב הפסוק שהעור של הכהנים. נמצאו שני הכתובים קיים, אשם להשם, וגם פסוק השני שהוא אשם לכהן, כמו שאמרנו, כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהן שחפר בו לא יהיה. ואומר, עכשיו בזה נבין את הפסוק, שכתוב שם בפרשה של יהוידע בנביא, כתוב שם, כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. מה כמובן לא יובא בית השם? הוא אומר, מה עושים עם המותר הזה, כיוצא בזה של האשמות? לא יובא בית השם, לא לוקחים את זה בשביל בדק הבית, אלא לכהנים יהיו, דהיינו, מקריבים בזה עולה, ואז הקורבן למזבח, והעור העולה לכהנים. זה נקרא לכהנים יהיו. ברתניה, אמר רבי יהודה, לא היה שופר של קינין בירושלים. לא היה שופר כזה שכתוב בו מיועד בשביל מי שצריך להקריב. כן, דהיינו אחד חטאת ואחד עולה. לא היה דבר כזה בית המקדש. למה? פני התערובת. שמת תמות אחד מהן, דהיינו אחת מאלו הנשים שחייבות בקורבן, את היולדת או את הזווה, תמות. ונמצאו דמי חטאות מתות מעורבות בהן. כלומר, הלכה ידועה שאם אדם שצריך להקריב חטאת, והוא הקדיש במאמר, הרי זו חטאת בשבילי. לפני שהספיק הקריב אותו בית המקדש, מת בר מינה, נו, מה עושים איתו? מה עושים אותה, אותה כבשה של חטאת? היא צריכה למות. אם מחכים לה עד שתמות, זהו. ואם כן, עכשיו בהמה עשיתי, אולי האישה מתה. ואם כן, הכסף של הקורבן שנמצא פה בתוך אותו שופר, מה צריך לעשות איתו? דמי חטאת הזו צריכה למות. ועכשיו זה מתערב עם יתר הכסף, כל הכסף כולו אסור. הגמרא מקשה, וכי באמת סובר רבי יהודה שאסור, שחושים לכאלה חששות? והתניה, האישה שאמרה הרי עליי כן, מביאה דמי כן, ונותנתו בשופר, ואוכלת בקודשים, ואינה חוששת שמי יתעצל בהן, ואינו חושש שמי דמי חטאות מתות מעורבות בהן. אישה שהיא הייתה צריכה להביא איזה כן. והיא אמרה, הרי עליי כן, היא לקחה את הכסף, הקדישה אותם בשביל הכנו. אומרת המשנה, לא צריכה לחכות שם בבית המקדש עד שיקריבו את זה. הרי ידוע, כל מי שמחוסר כפרה, אפילו שהיא טבלה וכדומה, אסור לה עדיין לאכול בקודשים עד שיקריבו את הקורבן שלה. אז פה אצלנו, אומרת המשנה, יכולה לתת שם את הכסף, כשיגיע הלילה, יכולה כבר לאכול בקודשים. למה? יכולה להיות בטוחה שהכהנים זריזים הם, ודאי לקחו את הכסף במשך היום והקריבו בו את הקורבן. ואינו חושש שמי יתעצל לכהן, וגם הכהן אינו חושש שמי דמי חטאות מתות מעורבות בהן. הברייתא הזאת ודאי מוסכמת לכל העולם, גם לפי דעת רבי יהודה, כי הרי רק בימי עלי הכהן הבנים שלו היו מתעצלים, ולכן הנשים היו נשארות שמה עוד לישון עד בלילה בירושלים, כי היו חוששים, אולי הכהנים התעצלו. זה היה חטא של בני עלי. אבל בשכל הדורות כולם ודאי נזהרו בדבר הזה, הרי שראו מה שקרה עם בני עלי. וכולם עושים, מה עושים? לא צריכים להישאר שם עד שיראו שהמביאים. מביאים שם את הכסף, וכולם היו מקריבים את זה. אם כן, רואים מכאן שאינם לחשש בדבר הזה, כלל ועיקר. אז איך ייתכן שרבי יהודה חושש בדבר הזה? עונה הגמרא, לא ככה. כי כאמרינן בחטאת שמתו בעליה ודאי. לא הכוונה שחושים שמה מותו בעליה. הכוונה היא באופן שנודע לנו שאחת מהנשים שמה, הבעלים שלה, הם מתו. ממילא כל החטאת הזו, כל השופר הזה כולו נאסר. כל השופר הזה כולו נאסר. ועל זה אנחנו חושבים. לפי זה לכאורה יש לשאול, אם כן, איך היו, לפי דעת רבי יהודה, הרי אין פה לכאורה שום כן. אז אם כן, איך זה מתקיים מה שהבריתה אמרה? מביאה דמיקים ונתנתו בשופר וכו'. אז עמדו בזה כבר האחרונים. אומרת הגמרה, עדיין קשה לכאורה. היא אמרת ברירה, היא אמרינה ברירה, נברור ארבעה זוזה ונשדה בנהרה, וידח לשתרו. עונה הגמרה, האמרינה בעלמה רבי יהודה לתלה ברירה. אומרת הגמרה לכאורה, הרי פה אצלנו, אם יש מושג כזה שנקרא ברירה, אז אם כן, לכאורה, כאשר כל אישה תיתן שמה את הארבעה זוזים של הדמי הכן, אם כן לכאורה, יהיה לב דין מתנה עליהם, שאם חס שלום זה אחת מהאנשים תמות, נשמע על כך, אז מה עושים? לוקחים מיד ארבעה זוזים ואומרים, הרי ארבעה זוזים האלה, זה בעצם ברר הדבר למפרע, שזה כנגד אותם ארבעה זוזים שלה, והרי הם נזרוק אותם לנהר, זה כמו דמי חטאת שמתה, וכל יתר הכסף שישאר שמה, זה יהיה כשר. ארבעה זוזים שלה, שהיא נתנה תמורתם, קיבלה ארבעה זוזים אחרים, ואלה ינתנו לאותם בעלים שהחליפו את הכסף. זה נקרא ברירה. אומרת הגמרא, אבל נכון, אבל רבי יהודה, אנחנו יודעים שהוא סובר, שלא אומרים ברירה. רבי יוסי ברבי בון אמר, רבי בא בר ממל בעיר, רבי בא בר ממל שאל, האם חכמים מסכימים להסברה שלו? מה הוא אומר? שאם אמר אדם הרי עלי עץ, מביא גזיר אחד. אם אדם אמר כמו שנמשנה הרי עלי עצים, צריך להביא שניים. אבל אם אמר רק הרי עלי עץ, יכול להביא רק עץ אחד בלבד. למה? כי אפילו עץ אחד זה מצווה. אמר רבי אלעזר, מתניתה אמרה כן, יש לי ראיה, המשנה לדבריך שגם גזיר עץ אחד יש בו מצווה. זה לא נקרא חצי מצווה. שזה קורבן בפני עצמו, וזה קורבן בפני עצמו. אמנם מקריבים בצהריים, במנחה, יש מצווה להוסיף עצים, ועיר עליה כהן. יש מצווה להוסיף עצים עוד במנחה, ושני כהנים מביאים שם את האש הזו, אבל אמנם מביאים שני גזירי עצים, ותדע לך שכל אחד נמצא בפני עצמו. מה הראיה? כי היידי תאינן תמן, שניים בידם שני גזירי עצים. מה שראינו כאן, שכל כהן מחזיק גזיר עץ בפני עצמו, ולא שניהם את שני הגזירי עצים, שמאמינה שכל אחד נמצא בפני עצמו, כי אם באמת כל אחד זה חצי מצווה, אז מה, אתה נותן כל אחד חצי מצווה? שום אחד לא קיים מצווה שלמה? אלא שמאמינה, כל אחד נמצא בפני עצמו, ולכן אדם שאמר הרי עלי עץ, יכול להביא גזיר עץ אחד לבדו. כמה היה הגודל של העץ ושל עצי המערכה? ושמעון בן לוי אמר, העובי היה אמה. באיזה אמה? אמה הכי גדולה שיש, אמה שוחכת, כלומר אמה פלוס חצי אצבע. אבל האורך של זה, של העצים האלו, באמה קדומה. כלומר, אמה, או שאומרים אמה קדומה, כלומר, אמה מדויקת, אמה עצבה, וקראו זה קדומה הפוך משוחקת. שאומרים לא, אמה קדומה, כלומר, פחות בחצי אצבע מאמה רגילה. למה כל כך? כבר נראה. רבי חוני בשם רבי עמי אמר לו, לא היה כל כך עווה בעובי של אמה, אלא זה היה כמין תורתני, בסך הכל בעובי של המקל שבמוזניים, שתולים עליו את שתי כפות המוזניים. אמר בשמואל ברב יצחק, למה אמרנו שצריך להיות האורך, כלומר אורך ורוחב, זה צריך בעמה קדומה, למה כל כך קטן? תשובה, בגלל שבזמן משה רבנו עליו השלום, היה מזבח הנחושת, המזבח החיצוני שמקרים עליו את כל הקורבנות. מה היה הגודל שלו? 5 אמות אורכו, וחמש אמות רוחבו, רבוע יהיה המזבח. אבל תדע לך, לא על כולו היה אש, אלא בסך הכל לא היה מקום מערכה, אלא אמה על אמה. לפיכך, לא היה בו, אי אפשר להניח בתוכו, אלא אמה קדומה. צריך העץ צריך להיות בגודל של אמה קדומה. ותענה כן, אמה קרקוב, ואמה קרנות, ואמה מערכה. בוא נשים לב. ניקחנו שטח 5 אמות על 5 אמות. לך הוראה שטח ענק, אבל הקרנות בכל צד במזבח היה קרן. הקרן היה אמה על אמה. אם כן, כמה עכשיו נשארנו השטח הפנימי? יש לך אמה מימין, אמה משמאל. אז מתוך 5 כבר נשאר לך בסך הכל שלוש בלבד. נכון? חמש פחות שתיים. המאה משמאל, שחר שלוש. השלוש האלה, אמה קורקוב. הקורקוב כאן זה לא הכוונה כמו קורקוב שקדשו שם בתורה. קורקוב נשאל למשנה כאן הכוונה היא, יש מסביב למערכה, יש אמה שהיא פנויה על גבי המזבח, כדי שהכהנים יוכלו להלך עליה, ויוכלו לסדר את הקורבנות, העצים וכדומה. אז עוד אמה מימין, אמה משמאל. משלוש יורד כבר לאחד, כי אורת האמה מימין ומשמאל, יורד שתיים, נשאר אחד. סך כל, האמה באמצע היא בלבד, היה עליה עצי המאכל. לכן, צריך לשים שם אמה קדומה של עצים. שומרים, וגם כאשר זה היה במקדש, לכאורה שם אפשר לעשות עצים הרבה יותר גדולים, אולי גם כן אי אפשר לעשות אלא אך ורק בגודל של העצים שהיה במזבח של משה רבנו עליו השלום, ושומרים שזה אחרת. שמה שכתוב כאן, יש מסבירים, שמה שכתוב כאן אמה, כוונה היא לא פחות מהגודל הזה, אפשר להביא גם יותר, אבל זה השיעור המינימלי, יש מסבירים לא. גם משה, אותו דבר צריך להיות, זה הגודל של העצים. לבונה, אם אדם שתרם לבונה, אומר התנא לא יפחות מקומץ. למה? נאמר כאן הזכרה, ונאמר להלן הזכרה. מה הזכרה האמור להלן? מלוא קומץ. אבל הזכרה האמור כאן, מלוא קומץ. כלומר, לגבי לבונה שבאה בשבת עם לחם הפנים, כתוב נתה לה מערכת לבונה זכה, והייתה לה לחם להזכרה. אז הלבונה זה כתוב בה מילת הזכרה. ולגבי מנחת חוטה, כתוב שלוקחים מתוך המנחה, לא לבונה, לוקחים קומצים מתוך הסולת, גם שם מוזכר שם מילת אזכרה, וכתוב וקמץ הכהן מן המלוא קומצו אזכרתה. אז אם כן, כתוב שמה שאזכרתה כמה גודל שלה? קומץ. אם כן, גם פה עושים קומץ, וכאן למדנו שיש בזה קומץ כאן וקומץ שמה, זה אותו דבר. והוא הדין, לומדים איזה גם למנחת יחיד שרוצה להתנדב קומץ של לבונה, אז כמו במנחת לחפנים זה קומץ, כמו שלמדנו בגזירה שווה, הוא הדין גבי מנחת יחיד, מתנדב יחיד שרוצה להתנדב לבונה, כמה צריך להתנדב? לא פחות מקומץ. שואת הגמרא, אם ההזכרה האמורה להלן שני קומצים, אבל ההזכרה האמורה כאן שני קומצים, אמר בילה, כלום למדו לקומץ מלחם הפנים, אלא מנחה למדו. מה להלן קומץ יחסר כשר? אף כאן קומץ יחסר כשר. יש גרסאות הפוכות בגמרא רגילה, אני קורא הכל לפי התקנין הדתין. אומרת הגמרא כך, לכאורה, כמו שלמדנו את הקומץ שכל אדם מתנדב, למדנו את זה מהלבונה של לחם הפניים, אם כן, תלמד מכאן הלאה. מה נלמד מכאן? נלמד כמו שבלחם הפניים היו מביאים שני קמצים. למה? הרי כתוב נטע על המערכת לבונה זקה. יש שמה שתיים מערכות כתוב בפסוק, כלומר שישה סדרים כל מערכה, זה שש לחם הפנים ועוד שש לחם הפנים. שתי מערכות, שמים שמה שתי קמצים של לבונה זכה. אז אם כן לכאורה, כל אדם שמתנדב לבונה, כמה שלמדנו זה מלחם הפנים, נלמד משם גם כי צריך להיות שתי קמצים. עונה הגמרא, לפי הגרסה של תקנין הדתיים, אמר מה פתאום? וכי אתה חושב לומדים את המנחה שהאדם המתנדב לבונה, לומדים את זה מלחם הפנים? לא. לומדים את זה מאיפה? לומדים את זה מפסוק אחר, מהמנחה שהאדם רגיל. מה זה? שכתוב הפסוק ככה. והרים ממנו בקומצו מסוד המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה, אדם שמתנדב מנחה כתוב, ואת כל לבונה, מקיש לבונה להרמה של הסולת שמרימים המנחה. כמו שהסולת שמרימים זה קומץ, גם הלבונה, גם כן כמה זה קומץ. אז אדם שמתנדב לבונה עם המנחה שלו זה קומץ. והוא הדין לכל אדם שמתנדב לבונה בלבד, גם כן זה קומץ. לפי זה אומר, ממשיך לדרוש, כמו שמה אם הקומץ של לבונה הזה הוא חסר, כמו שמה להלן קומץ החסר כשר, גם פה יצא אם האדם מתנדב לבונה, אבל הקומץ הזה הוא נחסר מעט, גם כן הוא כשר. אמר רבי יוסה, מלטה די רבי אלה, אמרה המתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהן, חזקיה בשם רבי ירמיה ואפילו בקומץ הבעלים. אומר, שלכאורה אמרנו עכשיו שצריכים להביא בקומץ. אז כיוון שלמדנו את זה מהקומץ של של הלחם הפנים, אז אם כן, בלחם הפנים היו צריכים לשים הרבה קומץ, כי אתה לא יודע מי הוא זה שזה יעלה בגורל אותו כהן שהוא יצטרך להביא את הקומץ של האזכרה. לכן הם שמים כמות גדולה יותר, ואותו כהן שהוא עושה באותו היום, לפי מה שיוצא לו בקומץ שלו הוא מקרים. מלא יוצא. אותו דבר, שאדם שעכשיו רוצה להתנדב לבונה, צריך להביא הרבה לבונה, כי אתה לא יודע איזה קומץ של מי זה יעלה לך ביד. אבל גמרא דוחה, גמרא אומרת מה פתאום? בחזקיה בשביל רבי ירמיה אמר אפילו בקומץ בעלים. למה? כמו מנחה שיכול לתת אותה לכל מי שירצה, אתה תקריב. תפוס איזה כהן אחד שהיד שלו קטנה, גם בקומץ של לבונה, יכול להביא אפילו מעט בקומץ של הבעלים. למה? כי יכול לתת זה גם כן איזה כהן כזה שיש לו יד שלו קטנה, ולכן לא צריך קומץ גדול. תבוא חנה לעולם, אמן ואמן.